שלום חברים, שמי דוד כאן, ואנחנו נדבר היום על שיווק אישי, שיווק המאמן באמצעות האינטרנט בכלל ומדיות חברתיות בפרט. ההרצאה הזאת שאני מקליט אותה היום היא גרסה מתקדמת של הרצאה שנתתי כבר כמה פעמים. המקור שלה הוא ביום עיון שעשיתי בנושא שיווק באינטרנט בשנת 2009, ומאז אני מעדכן את החלק הזה של ההרצאה לפי הצורך, ויש צורך לעדכן אותו לעתים תכופות, כי האינטרנט משתנה מאוד. בהרצאה הזאת יש שני חלקים עיקריים. החלק הראשון מדבר באופן כללי על יסודות השיווק באינטרנט, והחלק השני עוסק בשיווק במדיה חברתית. ההרצאה הזאת מוקלטת מכיוון שבוועידת הקואוצ'ינג, שהייתה עכשיו בנובמבר, ועידת הקואוצ'ינג 2011, אני נסעתי את ההרצאה הזאת בפני קהל שהתברר לי שהוא קצת פחות מתקדם, או לפחות חלקו קצת פחות מתקדם ממה שחשבתי, ולכן התעכבתי יחסית הרבה זמן על החלק הראשון, על החלק של הבסיס של השיווק באינטרנט, וכתוצאה מכך, וגם בגלל שאני טעיתי בהסתכלות בשעון וקיצרתי מדי את ההרצאה, לא הגעתי מספיק לחלק השני של המדיות החברתיות, ואני מרגיש לא נוח עם זה שרימיתי את המשתתפים ולא נתתי להם את כל מה שהבטחתי, ולכן אני מקליט את ההרצאה הזאת, ועכשיו אפשר יהיה לקבל את כל מה שהם היו אמורים לקבל בוועידה, ובהזדמנות זאת גם אנשים שלא היו בוועידה מרוויחים מזה. אז בואו נדבר על שיווק באינטרנט ובמדיות חברתיות. מה זה יכלול ההרצאה היום? זה יכלול קודם כל את הקונספט של שיווק מבוסס על חיפוש, שזה באופן כללי מה שקורה באינטרנט, שיווק באינטרנט מבוסס על כך שהגולשים מחפשים אותנו. אנחנו נדבר על איך זה עובד בכלל ואיך עושים את זה, ואחר כך אנחנו נעבור לדבר על השיווק ברשתות חברתיות באופן ספציפי, מה הנכון ולא נכון לעשות ברשתות חברתיות, ואיפה כדאי להתמקד. ואנחנו נזכיר גם קצת מגמות והתפתחויות בדרך, כי הדברים האלה מאוד דינמיים ומשתנים כל הזמן. וכמו שהבטחתי בעידה, המצגת אכן תהיה זמינה ואף יותר מזה. אוקיי, כשאנחנו מדברים על שיווק, אז שיווק מתחיל לפני שאנחנו מתחילים בפעולת השיווק. השיווק מתחיל בשאלה מי הלקוחות שלנו. הרבה מאוד מאמנים חוטאים בתפיסה שבגלל שאימון הוא כלי די אוניברסלי, אז הם יכולים גם לפנות לכולם. וזה לא נכון. כולם זה אף אחד כשאנחנו מדברים על שיווק. אנחנו חייבים להתמקד, אנחנו חייבים לבחור איזושהי קבוצה, איזושהי נישה שתדבר אלינו. אחת הדוגמאות שאני אוהב להשתמש בהן בעניין הזה, זה שאם יש לנו בעיה בעיניים, הסבירות היא שאנחנו נרצה ללכת למומחה הכי גדול שנמצא לרפואת עיניים, ואם נמצא מישהו שספציפית מתמחה בבעיה שלנו, נלך אליו. לא סביר שאנחנו נבחר ללכת למישהו שמפרסם את עצמו כמומחה לבעיות עיניים, אף אוזן גרון ויבלות בכף הרגל. כי זה לא נשמע לנו רציני, ואנחנו מעדיפים מומחים. כך גם הלקוחות שלנו הם מעדיפים מאמנים שמתמחים בנושא אחד, שהמסר שלהם ברור וממוקד, ולכן אנחנו צריכים להחליט מראש מי יהיו הלקוחות שלנו. אנחנו צריכים גם להחליט על איזה צורך של הלקוחות אנחנו נענה. כי כשאנחנו מדברים אל הלקוח בהכללות, אנחנו אומרים לו, אנחנו עוזרים במשברים בחיים, זה לא אומר כלום. כשאנחנו אומרים, אנחנו עוזרים לאנשים להתאושש מגירושים ולמצוא זוגיות שנייה, זה מסר ברור. עכשיו אנחנו יודעים על איזה צורך אנחנו עונים, והלקוח מבין את זה גם. אם אנחנו מדברים על, אנחנו עוזרים לאנשים להחליט החלטות, לקבל החלטות, שוב, זה כללי מאוד, זה לא אומר כלום. כשאנחנו אומרים לאנשים, אנחנו עוזרים לאנשים לבחור את מסלול הקריירה המתאים להם ביותר, ושיעשה אותם מאושרים, שוב, המסר הרבה יותר ממוקד, הרבה יותר ברור, ולכן גם הרבה יותר מוכר. אנחנו צריכים גם לדעת מה היתרון היחסי שלנו, כי אם אין לנו יתרון יחסי בתחום שבו בחרנו, אז חבל על הזמן, אין לנו מה להתחרות בו, ינצחו אותנו, וזה סתם מרשם לכישלון. בכל אדם יש אפשרות למצוא יתרון יחסי. אנחנו כולנו שונים אחד מהשני, גם המאמנים, ועל ידי בחירה נכונה, על פי ניסיון חיים, על פי כישורים, על פי יכולות, על פי נטיות, על ידי בחירה נכונה, על בסיס זה, של מי הלקוחות שאנחנו נשרת ואיזה צורך שלהם נשרת ובאיזה אופן אנחנו נעשה את זה, אנחנו יכולים למצוא תמיד את הפינה, את הנקודה בשוק ששם יש לנו יתרון יחסי. פעם אחת שנשתלט על החלק הזה בשוק, על הנישה הזאת, אפשר משם לגדול הלאה. אבל אם אנחנו מתחילים לפעול ואין לנו יתרון יחסי, פירוש הדבר שאנחנו חלשים בכל מקום, ינצחו אותנו בכל מקום, ושוב זה מרשם לכישלון. ולפני שאנחנו מתחילים לשווק, אנחנו צריכים לדעת מה המטרה שלנו, מה אנחנו מתכוונים לעשות כשאנחנו משווקים. אנחנו מצפים למכור שירותי אימון, אנחנו מצפים למכור איזשהו ייעוץ, אנחנו רוצים למכור את המומחיות שלנו בדרך אחרת, אנחנו מעוניינים פשוט להשיג פגישות עם אנשים, אנחנו רוצים שאנשים יתקשרו אלינו. מה המטרה השיווקית, איך היא מתחברת במודל העסקי שלנו, חייבים להגדיר את זה, כי אחרת מקבלים תהליך לא ברור, ממוסמס, שגם התוצאות שלו הן לא רציניות. אז כל זה, זה נכון לכל סוג של שיווק, גם לשיווק באינטרנט, אולי אפילו במיוחד לשיווק באינטרנט. שיווק באינטרנט זה דבר טוב מאוד וזה דבר קשה מאוד. זה טוב מפני שיש באינטרנט הרבה מאוד לקוחות. היום כולם מסתובבים באינטרנט ולכן זה מקום שאפשר להגיע דרכו אל כמות גדולה מאוד של לקוחות פוטנציאליים. יש עדיין באינטרנט ערוצי שיווק, ערוצי פרסום, שהעלות שלהם באופן יחסי נמוכה, ואם יודעים איך להשתמש בהם, אם יודעים איפה למצוא אותם, אז זה אומר שהשיווק שלנו לא יעלה לנו הרבה כסף, וזה כמובן מגדיל את היכולת שלנו לשווק ולהשיג לקוחות, משפר את העלויות שלנו ומגדיל את ההצלחה שלנו. ובאינטרנט באופן יחסי קל מאוד מאוד לאתר את קהלי היעד, בגלל המאפיינים של העבודה באינטרנט, שאנשים מחפשים מידע באינטרנט, שאנשים בוחרים לאיזה אתר הם נכנסים, יש בבחירות האלה בעצם בידול של קהל היעד לתחומים מסוימים, ואנחנו יכולים לאתר באופן קל יחסית את הקהל שמעניין אותנו. אם מישהו נכנס לאתר של שידוכים, למשהו כמו J-Date, די ברור שהוא מעוניין בזוגיות. נכון, יש שם גם את האלה שמעוניינים בסקס, ולא דווקא בזוגיות לטווח ארוך, אבל עדיין זה קהל יעד יחסית מאוד ממוקד. זה רק דוגמה לדרך שאפשר להשתמש באתרי אינטרנט ובבחירה של המשתמשים לאן הם גולשים, על ידי לאיתור קהל היעד שלנו. יש לנו גם גישה טובה מאוד למודיעין שיווקי באינטרנט, כי כל מה שהמתחרים שלנו עושים גלוי בפנינו, אנחנו יכולים לראות את זה כמו כל גולש אחר, אי אפשר להסתיר את זה, ולכן אנחנו יכולים ללמוד מהמתחרים שלנו, ללמוד מה הם עושים היטב, מה הם עושים פחות טוב, לאתר את החוזקות שלהם, את החולשות שלהם, ולתכנן את הפעילות שלנו בהתאם. זה קשה מפני שצריך להבין מה עושים. יש פה גם את האלמנט השיווקי הכללי, גם את האלמנט השיווקי בהקשר של איך הוא מתבטא באינטרנט, וגם את האלמנטים הטכניים של עבודה באינטרנט, שזה מדיה טכנית, שזה מדיה שיש לה משמעויות של תוכנה ותקשורת ושפה וגרפיקה, ויזואליה וצליל וכל הדברים האלה. צריך להבין בזה כדי לדעת מה עושים. יש פה הרבה מאוד טכנולוגיה אם רוצים לעשות את זה לבד, חייבים להיות מסוגלים להתמודד עם האתגר הטכנולוגי כדי לעשות את זה לבד. זה לא כל כך קשה כמו שזה היה פעם, יש הרבה מאוד קיצורי דרך, אבל עדיין טכנופובים, אנשים שלא מסתדרים טוב עם מחשבים, התקשו מאוד להסתדר באינטרנט. והתחרות היא קשה, וזה בעצם הדבר הכי קשה באינטרנט, התחרות הולכת ומחריפה כל הזמן. עברו הימים שבהם זה היה קל, זה פשוט היה צריך לפתוח איזה אתר וישר היו מגיעים לקוחות כי היה לך את האתר היחיד בשטח. היום יש עשרות ומאות אתרים בנושא אימון, מאות מאמנים מפרסמים את עצמם בצורות שונות באינטרנט, וכשאנחנו מנסים לחפש לקוחות אימון באינטרנט או לגרום להם למצוא אותנו, אנחנו מתחרים נגד כולם ולכן זה קשה. אבל כמו שאמרו כבר, קושי זה מה שאתה רואה כשאתה מסיר את העיניים מהמטרה. המטרה שלנו היא להצליח כמאמנים, ולכן אנחנו צריכים למצוא את הדרך לעשות את זה למרות הקושי. נקודה נוספת שקורית באינטרנט זה שהמחיר עולה כל הזמן. בגלל התחרות, בגלל ההתמקצעות, המחיר של שיווק באינטרנט, של השגת לקוחות דרך האינטרנט, הולך ועולה, והיום הוא לא שונה בהרבה מקרים הוא לא שונה מאשר להשיג לקוחות בדרכים אחרות. והמפתח בעצם לעדיין לשווק באינטרנט באופן יעיל ולא להפסיד שם כסף אלא למצוא לקוחות, זה להבין מה אתם עושים. צריך קצת ללמוד את זה או לדבר עם מישהו שיודע את זה. זה לא עובד להיכנס לעניין הזה בלי להבין כלום ולקוות להצליח. זה לא עובד. אז הנקודה החשובה שאני מנסה לדחוף פה, ואני דוחף אותה כמה פעמים במצגת הזאת, היא שאין יותר ארוחות חינם. הייתה פעם התחושה שבאינטרנט זהו, זה לא עולה כסף, זה פשוט, זה קל, יש עדיין אנשים שמשווקים פתרונות לשיווק באינטרנט וכל מיני טכניקות לשיווק באינטרנט תחת הכותרות האלה של זה נורא פשוט, זה נורא קל, זה כמעט בלי מאמץ, כמה דקות ביום ויגיעו אליך לקוחות, זרם בלתי נגמר של לקוחות. מתנצל מראש על המילה הגסה, בולשיט, לא קיים יותר, אין יותר ארוחות חינם. לשווק באינטרנט היום דורש ידע, דורש זמן, דורש כסף. אין יותר ארוחות חינם, גם לא באינטרנט. אז איך זה עובד? האינטרנט עובד על שיווק מבוסס חיפוש. זה אומר שרוב האנשים באינטרנט נכנסים לאינטרנט כדי למצוא שם איזשהו מידע. זה לא חשוב אם המידע הזה זה כתובת, זה מאמר על משהו, זה סרטון וידאו מצחיק, זה הפרק האחרון של סיינפלד שהם מתים לראות אותו פעם עשירית. הם מחפשים איזשהו מידע. כשהם מחפשים את המידע הזה, זה חוסך לנו את הצורך לצאת ולחפש אותם. למה? מפני שהם מחפשים מידע, אנחנו יכולים לגרום לזה שהם ימצאו אותנו. עוד פעם, אני רוצה לחדד את הנקודה הזאת. אנחנו יכולים לחפש ולמצוא לקוחות באינטרנט באופן יזום. אנחנו יכולים להיכנס לפורומים שיש שם לקוחות, זאת אומרת, פורומים שמדברים בהם על נושאים שקשורים אלינו, ולתפוס שם אנשים אחד אחד, לחפש אימיילים, להגיב, למצוא את הבלוגים שלהם, להגיב להם. אפשר ליצור קשר באופן יזום מצידנו עם לקוחות באינטרנט. בפירוש אפשר. אבל זה קשה, כי אז אנחנו הולכים אחד אחד. זה הרבה יותר קל כשהלקוח מחפש משהו ומוצא אותנו כשהוא מחפש את זה. ועל זה מבוסס בעצם כל הנושא של גוגל ומנועי חיפוש. הם מוצאים אותנו כשהמילות חיפוש שלהם, המילים שהם מקלידים במנועי חיפוש כדי לחפש משהו, כשהן תואמות את מילות המפתח של הטקסטים שלנו, של התכנים שלנו, אז הם מוצאים אותנו. זה הכללי, יש בזה עוד כמה וכמה נקודות חשובות. כדי שהם ימצאו אותנו ולא מישהו אחר, הנוכחות שלנו צריכה להיות מאוד חזקה. זאת אומרת, מנועי החיפוש צריכים להקצות לנו חשיבות גבוהה לגבי המילים הספציפיות האלה. ואם הנוכחות שלנו לא חזקה מספיק, אז לא יראו אותנו, ובעיקרון כולנו יודעים שכשאנחנו מחפשים משהו בגוגל, אז גוגל מציג לנו את הדף הראשון עם איזשהם תוצאות, ואחר כך יש עוד המון המון דפים עם תוצאות. רובן לא חשובות מפני שאף אחד לא מגיע לראות אותם לעולם. רוב האנשים, אם הם לא מוצאים את מה שהם מחפשים בדף הראשון, משנים את החיפוש, לפעמים עוברים לדף השני, לפעמים לשלישי, לא יותר מזה. זאת אומרת, אנשים לא ממשיכים לחפש מעבר לזה. ולכן אנחנו צריכים להתאים את מה שאנחנו עושים, לא משנה אם זה אתר או פרסומת בתשלום, אנחנו צריכים להתאים אותה למה שמנועי החיפוש מחפשים, את המילות מפתח שלנו ואת הנוכחות שלנו, ככה שזה יתאים למה שהאנשים מחפשים. נסביר את זה קצת יותר אחר כך. הדרך הכי טובה למצוא אנשים באינטרנט, בגלל שהם מחפשים מידע, היא על ידי זה שניתן להם תוכן רלוונטי. אם אני מחפש מאמר על אילוף כלבים, אז מעניין אותי למצוא מאמרים על אילוף כלבים. מעניין אותי אולי להתקל בספר על אילוף כלבים. יכול להיות שמעניין אותי למצוא את המכשיר האלקטרוני החדיש שעוזר לאלף את הכלב על ידי זה שהוא נותן לו בז בצוואר. אבל מה שזה לא יהיה, זה צריך להיות רלוונטי למה שאני מחפש. אם אני נתקל במקום זה באתר שכתוב בו אילוף חתולים או אילוף עריות או על איזה שוקר חשמלי לפרות, זה לא תוכן רלוונטי, זה לא מעניין אותי, אני לא אכנס אליו, ואם נכנסתי אני אצא ממנו מהר, לקוח לא יצא מזה לאף אחד, ויותר מזה, מאחר שגוגל עוקב אחרי דברים כאלה, אז גם זה יחליש בעצם את האתר שגרם לי להיכנס אליו על תוכן לא רלוונטי. כי איך זה עובד? מה שקורה זה שתוכנות מנועי חיפוש, ואני מדבר על גוגל כי הוא הכי גדול והכי חזק, אבל הם כולם עובדים בעיקרון בצורה דומה, יש להם תוכנות איתור מידע שקוראים להם עכבישים, זה הכינוי שלהם. והעכבישים האלה משוטטים באינטרנט, עוברים מאתר לאתר, קוראים להם עכבישים כאילו הם הולכים על הרשת של האתרים, עוברים מלינק ללינק, מנתחים את המידע שיש שם ומייצרים אינדקס, מעבירים את כל המידע הזה לאינדקס גדול שבו גוגל צובר את כל המידע. האלגוריתמים של גוגל, תוכנות מאוד מאוד מורכבות, מאוד מאוד מסובכות, שאנשים מאוד מאוד מוכשרים כתבו ומעדכנים כל הזמן, התוכנית הזאת מנתחת את האינדקס, והתוכנית הזאת היא מה שמחליט בעצם, כשהמשתמש מקליד משהו בתיבת החיפוש של גוגל, התוכנית הזאת בעצם מחליטה למה הוא התכוון, מה הוא רצה להגיד, למה זה הכי מתאים באינדקס, ולפיכך איזה תוצאות חיפוש אנחנו נראה לו. והמשמעות של העניין הזה, זה שמה שאנחנו רואים כשאנחנו מחפשים בגוגל, זה לא איזושהי תוצאה אובייקטיבית נטולת פניות שמייצגת את המצב האמיתי באינטרנט. אין דבר כזה לצורך העניין מצב אמיתי באינטרנט. זה הכל תלוי באיזה צורה אנחנו מחפשים את המידע. כשאנחנו מחפשים את המידע במנוע חיפוש, מה שקובע את התוצאות שאנחנו נראה, זה שילוב כלשהו בין האלגוריתם של מנועי החיפוש לחיפוש שלנו, למידע שיש באתרים. וגוגל בפירוש מטה את החיפוש שלו לפי דעתו. יכול להיות שיש לנו אתר שהוא כולל המון מידע רלוונטי, אבל אם המידע הזה בנוי בצורה שהאלגוריתם של גוגל לא בנוי לתת לו ניקוד גבוה, אז אנחנו לא נקבל ניקוד גבוה ולא ימצאו אותנו. יכול להיות שיש לנו אתר סופר רלוונטי לנושא של אילוף כלבים, אבל משום מה הרשינו לבן הזוג שלנו להכניס שם רשימה של מאמרים על הנושא שנורא מעניין אותו, איסוף מכונות כתיבה עתיקות. אם עשינו את זה, בלבלנו את גוגל, הוא עכשיו לא יודע יותר להחליט האם האתר שלנו עוסק באילוף כלבים או במכונות כתיבה עתיקות, זה מחליש את האתר שלנו, זה אומר שאנחנו נראה פחות. דברים נוספים כמו חשד לרמאויות, כמו פורנו, כמו כל מיני דברים אחרים שגוגל למד לזהות כדברים שהוא לא רוצה להראות למשתמשים, האלגוריתם הזה בנוי לסנן אותם ולא להציג אותם. והם משתפרים בזה כל הזמן, הם נעשים יותר ויותר טובים בזה, ולכן יותר ויותר קשה לעקוף אותם. אני לא אומר שזה בלתי אפשרי, אבל זה נעשה מאוד מאוד קשה לעקוף את התחכום של האינדקסים האלה, ולכן בדרך כלל מה שכדאי לעשות זה להתאים את עצמנו למה שהם רוצים שנעשה, ולא לנסות להילחם בהם. לנסות להילחם במנועי החיפוש זה לא כל כך עובד טוב. כשאנחנו מדברים על פרסומת בתשלום ולא בחיפוש רגיל, זה בעצם אותו דבר, כי הפרסומות שלנו יקפצו כשמילות החיפוש של המשתמש יתאמו למילות המפתח של הפרסומת שלנו. ההבדל העיקרי הוא שאנחנו במקרה הזה קובעים מה המילים שאנחנו רוצים שיקפיצו את הפרסומת. אנחנו משלמים תמורת זה. זה בעצם הדבר העיקרי שאנחנו משלמים תמורתו. הזכות לגרום לזה שכש לקוח פוטנציאלי מחפש משהו בגוגל, אנחנו בוחרים איזה מילות חיפוש שלו יתאימו למודעה שלנו. ולכן אתם יכולים לראות לפעמים אנשים מכניסים למודעות שלהם מילות חיפוש שבעצם מאפיינות את המתחרים שלהם. אתם יכולים לראות ככה למשל, או אני לא יודע אם זה עדיין נכון היום, אבל הייתה תקופה שיכולתם לראות כשהייתם מקלידים אלון גל בגוגל, אז בפרסומות הייתם רואים פרסומת של בית ספר גומל לאימון, כי הם ידעו שאנשים שמחפשים את אלון גל מחפשים אימון, אז הם החליטו לפרסם על המילה הזאת. יכולתם גם לראות דרך אגב פרסומת של בנק הפועלים לייעוץ לכלכלת משפחה, גם כן קופץ מאותה סיבה ועל אותם מילים. זה ההבדל העיקרי אבל בין פרסומת בתשלום לאתר רגיל. השאלה מי בוחר את מילות המפתח, אבל מעבר לזה, זה אותו עיקרון. המחפש משהו, מקליד משהו למנוע חיפוש, מנוע חיפוש מחליט מה הוא מראה לו על בסיס ההתאמה בין מילות החיפוש שלו למילות המפתח שלנו. כשאנחנו מדברים על פרסום בתשלום, יש גם את העניין של איכות הפרסום. כי מה זה העניין הזה של פרסום? בעצם, הפרסום נמדד על ידי התועלת שבו. זאת אומרת, כמה פעמים אנשים לחצו על המודעה שלי. כשאנשים לוחצים על המודעה שלי, אז בעצם אני משלם ברוב המקרים. רוב האנשים עובדים על המודל שנקרא pay-per-click. זאת אומרת, כשמישהו לוחץ על המודעה, משלמים. גוגל לא מרוויח כסף מלפרסם אותי, אלא אם כן מישהו לחץ על הפרסומת שלי. גוגל אוהב להרוויח כסף בדיוק כמו כל אחד אחר. לפיכך, אם הרבה אנשים לוחצים על הפרסומת שלי, גוגל יציג אותה לעתים קרובות, וגוגל גם יתגמל אותי בהורדת המחיר שאני משלם לכל פרסומת. לעומת זאת, אם מעט אנשים לוחצים על הפרסומת שלי, גוגל יעניש אותי בכך שיעלה לי יותר. כשהוא כבר מציג את הפרסומת שלי, כל קליק יעלה לי יותר, מפני שהם לא רוצים להפסיד כסף. ולכן לנו יש אינטרס לדאוג להתאמה גדולה בין מילות המפתח שאנחנו מפרסמים עליהם לבין מילות החיפוש של המחפשים, כדי שאנשים באמת ימצאו שם את מה שהם רוצים, יקליקו על הפרסומת, גם אנחנו, גם גוגל נהיה מרוצים. הדבר הבא, כשמישהו כבר לחץ על הפרסומת והגיע אל האתר שלנו, נשאלת השאלה האם הצלחנו לגרום לו לנקוט בפעולה שאנחנו רצינו. זאת אומרת, אם רצינו להשיג לקוח, האם באמת השגנו לקוח מזה? האם היחס של מספר הלקוחות שהגענו אליהם שווה את המחיר ששילמנו כדי שהם יגיעו? אם לא השגנו את זה, אז הפרסומת שלנו מפסידה כסף ואנחנו לא נרצה לעשות אותה לאורך זמן. אם אנחנו יודעים איך לעשות את זה, אז נרוויח ככה, נשיג יותר לקוחות ממה שעולה לנו להשיג אותם, ואז יש לנו עסק בר קיימה. זה היום נושא שהוא מומחיות גדולה, הנושא של AdWords, של פרסום בגוגל וגם במקומות אחרים, זה מומחיות, יש המון דברים טכניים שצריך לדעת בזה, המון אופטימיזציות שצריך לעשות, וזה לא פשוט. אם אתם חושבים לעשות את זה, מומלץ להיעזר במומחה. כשאנחנו מדברים על מילות מפתח, יש שני סוגים עיקריים של מילות מפתח. יש מילות מפתח ראשיות, ראשיות לתחום, אוקיי, אימון, ייעוץ, טיפול, כסף, בנקים, ביטוח, כל הדברים האלה זה מילות מפתח ראשיות. מה זאת אומרת ראשיות? זאת אומרת שכשאנשים מחפשים, אם מסתכלים על ההתפלגות של מילות המפתח, רוב החיפושים כוללים מספר קטן של מילות מפתח. זה מספר החיפושים, זה מילות המפתח. אז אם אני מדבר על אימון, למשל, אז סביר להניח שבחלק הזה האדום של העקומה, איפה שרוב החיפושים יהיו, הם יכללו את המילה אימון, אימון אישי, קואוצ'ינג אולי, זה יתפוס את רוב החיפושים. ואחר כך יש לי את מה שנקרא הזנב הארוך של העקומה. זנב ארוך מפני שהוא מאוד ארוך, יש פה הרבה מאוד מילים, אבל כל אחת מהם זוכה רק לכמות קטנה של חיפושים יחסית. הזנב הארוך כולל את המילים היותר מתמחות. מאמן אישי בחדרה, אימון להפרעות קשב וריכוז, מאמן לזוגיות בחדרה, כל הדברים האלה, זה כבר מילים שפחות אנשים מחפשים עליהם, ולכן הן נכללות בזנב הארוך. החלק המעניין במילים האלה זה שהן בדרך כלל יותר מכוונות לפעולה. כשמישהו מחפש אימון אישי, את הצירוף אימון אישי, אני לא יודע בעצם מה הוא מחפש. אני לא יודע אם הוא מחפש מאמן אישי, אני לא יודע אם הוא מחפש ללמוד על אימון אישי, אני לא יודע אם מחפש אתרים על אימון אישי, מאמרים, פשוט לא יודעים, גם לא בטוח שהוא יודע, כי זה חיפוש כללי כזה. כשמישהו מחפש מאמן אישי בחדרה, הוא מחפש מאמן באזור חדרה. אף אחד לא יקליד את זה סתם ככה לידיעה כללית. ולכן, בהרבה מקרים, המילים הנכונות לפרסם עליהן, הן דווקא המילים של הזנב הארוך, לא לנסות להתחרות על המילים הראשיות. זה מאוד קשה גם, כי המון אנשים מתחרים עליהם, אז קשה מאוד להתחיל מזה, בדרך כלל זה לא מצליח, זה בזבוז של הרבה זמן וכסף. ובנוסף לכך, הן פחות יעילות בדרך כלל. מה כן? כשאנחנו עובדים על מספיק מילים מהזנב הארוך, שכולן כוללות גם את המילים הראשיות, הנה אימון, מאמן, מאמנת, המילה הראשית שאנחנו רוצים כלולה פה, אם אנחנו נשיג מספיק עוצמה באינטרנט על המילים האלו, אז בסופו של דבר אנחנו גם נצליח לזכות במיקום טוב על המילים הראשיות. כשאנחנו מדברים על מילות המפתח, הן בעצם מגדירות נישה. זאת אומרת, הן מגדירות את הצורך שאנשים מחפשים עליו. אני אזכיר את זה, את מה שדיברנו בהתחלה, או את הכל אני דיברתי, על להגדיר מי הלקוחות שלכם, להגדיר מה הצורך שלכם. כשמישהו מחפש מאמן אישי בחדרה, הוא שייך לנישה, לקבוצת לקוחות ספציפיים, של אנשים באזור חדרה שזקוקים לאימון אישי. זה נישה מוגדרת, לפחות יחסית. אני לא יודע אם הוא צעיר או מבוגר, אני לא יודע אם הוא גבר או אישה, אני לא יודע אם הוא עשיר או עני, אבל די ברור לי שהוא כנראה לא גר בבאר שבע. די ברור לי שהוא לא מחפש יועץ ארגוני. זאת אומרת, הגדרתי פה איזושהי נישה. מילות המפתח מגדירות את הנישה. ולכן חשוב מאוד לבחור את מילות המפתח הנכונות שמתאימות לנישה שאנחנו רוצים לפנות אליה. הנישה הזאת תהיה הכי טובה אם אני יכול להתמקד בה ולזהות אותה. כמו שאמרתי, אימון אישי זה כללי מדי. מאמנת לזוגיות בצפון זה הרבה יותר טוב. מאמנת לזוגיות בקריית שמונה זה כבר ממש טוב. ככל שאני יכול להתמקד יותר בנישה שלי, ככה המילה יותר טובה. זה יותר טוב אם הנישה יותר גדולה, כי אז זה אומר שיש שם יותר לקוחות. אז אם אני מתמקד יותר מדי, אוקיי, מאמנת לזוגיות ברחוב הרצל בחיפה, זה כנראה כבר ללכת קצת יותר מדי רחוק. אוקיי? אני הולכת לנישה מאוד מאוד קטנה, גם לא ברור אם מישהו בכלל יחפש אי פעם ככה. ככל שהבעיה של הלקוח יותר מציקה לו, ככה יש יותר סיכוי שהוא יעשה משהו בעניין, ולפכך מבחינתנו ייקח את שירותי האימון שלנו. זה אומר שכשאנחנו עובדים על מילות מפתח, ויש כמה מילות מפתח אפשריות לנישה שלנו, כדאי שנתמקד קודם כל באלה שהלקוחות שלנו משתמשים כשכואב להם. וזה חשוב מאוד, כי כשאני מדבר למשל על אימון ל-ADHD, אימון לאנשים עם הפרעת קשב וריכוז, האנשים האלה לא מסתובבים בעולם וחושבים על עצמם כאנשים עם הפרעת קשב וריכוז. חלקם אפילו לא יודעים שיש להם את זה. האנשים האלה לא מסתובבים בעולם ואומרים, אבוי, יש לי הפרעת קשב וריכוז, איכן אני אמצא מאמן שמתמחה בהפרעות קשב וריכוז ויוכל לעזור לי. מה שהאנשים האלה מסתובבים וחושבים, שיט, עוד פעם נכשלתי, יא אללה, למה אני לא מצליח להתקדם בעבודה? למה אני כל הזמן בסכסוכים עם בת הזוג שלי? למה היא כל הזמן יורדת עליי שאני לא מסודר או שאני לא יודע לשמור זמנים? איך אני כל הזמן אפספס את הפגישות עבודה האלה שאני קובע ושוכח מהם? הם חושבים במונחי הבעיות שכואבות להם. ולכן אם אנחנו רוצים לתפוס אותם, אנחנו צריכים לדאוג שהם ימצאו אותנו כשהם מחפשים במונחים האלה, ובמונח מאמן ל-ADHD ימצאו אותנו רק אלה שכבר יודעים. אני לא אומר שזה מונח לא רלוונטי, אבל הוא ממש לא הדרך שבה הלקוחות עצמם יחפשו אותנו ברוב המקרים. הנישה שלנו תהיה טובה ככל שהלקוחות מחפשים את הפתרון באופן פעיל. לקוח שמחפש למשל שיטות אימון ל-ADHD, אז הוא כנראה מחפש מידע כללי. הוא לא מחפש כרגע פתרון ספציפי. כשלקוח מחפש מאמן ADHD בחדרה, לא יודע מה, נתפסתי לחדרה היום, אבל אם הם מחפשים שם, אז הם מחפשים פתרון באופן פעיל. אם הם מחפשים מאמנת לזוגיות שלב ב' בחיים, אז יותר סביר שהם מחפשים פתרון פעיל עכשיו לאיזושהי בעיה שמציקה להם. ואם הם מחפשים התמודדות עם כעסים, אז זה כבר ממש ממוקד. אנחנו גם רוצים כמובן נישות שבהם הלקוחות מוכנים לשלם. זה נחמד להיות פילנטרופ וכולם מוזמנים לאמן עם מעט כסף או ללא כסף אם מתחשק להם, אבל כדאי לעשות את זה אחרי שכבר יש לכם מספיק בשביל שיהיה אוכל על השולחן, ולכן גם פה אנחנו צריכים לבחור את המילים שמרמזות על זה שאנשים גם מוכנים לשלם תמורת הפתרון. אנחנו רוצים נישות, אנחנו רוצים מילים שיש בהן תחרות. זאת נקודה שהרבה אנשים טועים בה. אנחנו לא רוצים להיכנס לתחום שאין בו תחרות. למרות שבמבט ראשון זה נראה טוב, בדרך כלל זו טעות קשה. למה? כי כשאתם נתקלים בנישה שנראה לכם שהיא טובה ושאין בה תחרות בכלל, אז יש שתי אפשרויות. יש אפשרות אחת שאומרת שאתם מבריקים, חדשניים, מצאתם משהו שאף אחד אחר עוד לא חשב עליו, אף אחד אחר עוד לא ניסה אותו, אתם באמת הראשונים, וזה נישה מצוינת, וכשתתחילו, תזכו בכל הקופה. זה אפשרות, אני לא אומר שהיא לא קיימת, זה קורה לפעמים. יש אפשרות קצת יותר סבירה, שאנשים אחרים כבר ניסו את זה וגילו שאין שם כסף, ולכן אתם לא רואים אותם שם כי הם התייאשו מזה. עכשיו, זה לא אומר שאתם צריכים לוותר על הרעיון מראש, אבל אם אתם נתקלים במקום שאין בו תחרות, תבדקו טוב טוב אם זה לא האפשרות השנייה שכבר מישהו ניסה את זה ואין שם כסף. שווה בדיקה. אז אנחנו רוצים איפה שיש כבר תחרות. מצד שני, לא בהכרח נכון להיכנס למקום שבו התחרות היא הכי הכי קשה, מפני שאז צריך להיות משווק מאוד מאוד אפקטיבי כדי להצליח. כשאנחנו מדברים על המילים האלה, על מילות המפתח, אנחנו צריכים לבנות את כל מה שאנחנו עושים ברשת סביב מילות המפתח האלה. כל הפעילות שלנו, אם אנחנו רוצים לעשות שיווק ממוקד ויעיל, צריך להביא בחשבון את המילות מפתח האלה. זה אומר שכשאנחנו בונים אתר, ולא משנה כרגע לצורך העניין האם זה האתר שלנו או שעשינו דף אוהדים בפייסבוק או כל דבר אחר, התכנים שאנחנו יוצרים עבור עצמנו, אנחנו צריכים לדאוג שמילות המפתח האלה יופיעו בתכנים האלה בתדירות מספיק גבוהה, בצורה שהיא תהיה ברורה ובולטת, בכותרות, במקומות משמעותיים בטקסט, ושזה משולב בטקסט רלוונטי. אין שום טעם לכתוב סיפור על הטיול שלי בתאילנד ולהכניס את המילים ראיית חשבון כל שורה שלישית. זה לא טבעי, זה לא ריאלי, זה לא אומר כלום. דרך אגב, גוגל היום די טוב גם בלהבחין כבר בדברים כאלה, אבל בכל מקרה זה לא מביא שום תועלת. הדרך הנכונה היא ליצור תכנים רלוונטיים, שבאמת רלוונטיים למילות המפתח האלה. כשאני כותב מאמר על ראיית חשבון, אז המילה ראיית חשבון והנגזרות שלה מופיעות שם באופן טבעי, ואני לא צריך להתאמץ על זה. בתוכן רלוונטי זה משהו שגם הגולשים שלי רוצים וגם גוגל רוצה, ולכן זאת הדרך הכי טובה להשיג את הפיזור הנכון של מילות מפתח. כשאנחנו מדברים על פרסומות בתשלום, אמרתי זה קובע מתי הפרסומת תוצג, ולכן אני חייב לבחור את המילים הנכונות. כשאנחנו עוסקים בקידום האתר, זאת אומרת בניסיון לגרום לאתר להופיע במקום גבוה כשאנשים מחפשים במנועי חיפוש, זה נקרא Search Engine Optimization, SEO, כשאנחנו עושים את זה, אז ודאי ובוודאי הנושא של מילות המפתח הוא קריטי. SEO, כמו העניין של גוגל אדוורדס, זה היום מקצוע, זה התמחות. אם אתם לא ממש מבינים בזה, אני לא ממליץ אפילו לנסות להיכנס לזה יותר מדי, זה מסובך. וגם כשאתם עוסקים בתקשורת ברשתות חברתיות, אתם צריכים לזכור את מילות המפתח שלכם. למה? מפני שאני מזכיר לכם שוב את ההתחלה, מה המטרה השיווקית שלכם. אם אתם נמצאים ברשתות חברתיות בשביל הכיף, בשביל החברה, אז בסדר, אז זה כרגע סתם תחביב, אתם מנהלים שיחה בשביל הכיף, ואז באמת לא חשוב מה אתם אומרים. אבל אם אתם עושים את זה כחלק ממאמץ השיווק שלכם, אז מאמץ השיווק הזה צריך לתמוך במה שאתם עושים, והדרך שהוא יתמוך במה שאתם עושים היא על ידי כך שהוא ידבר על הנושאים הרלוונטיים, ויכלול את מילות המפתח הרלוונטיים. זה עובד על מתמטיקה מאוד מאוד פשוטה העניין הזה. כשאנחנו מביאים תנועה לאתר שלנו, והתנועה הזאת מומרת לפעילות שאנחנו רוצים, לפגישות, ללקוחות, לטלפונים, לקניות, אז אנחנו מייצרים הכנסות, וההכנסות האלה הן ביחס די ישר לכמות התנועה ולאחוזי ההמרה. כשאנחנו מדברים על המרה, זה נובע מאיכות ההצעה שלנו. כלומר, כשמישהו כבר הגיע לאתר שלנו, מה ההצעה שלנו? האם נתנו הצעה טובה? אם ההצעה שלנו טובה, מוצגת היטב, המסר ברור, מוצג לקהל הנכון, אז יש סיכוי שנצליח להפוך תנועה ללקוחות. כמובן, לא כל אחד שיגיע לאתר יקנה, אבל יהיה לנו אחוז מספיק. וזה קשור למידה שבה אנחנו משווקים באופן יעיל ומוכרים באופן יעיל. זאת אומרת, עד כמה אנחנו מביאים לאתר את האנשים הנכונים, עד כמה המסר שלנו הוא המסר הנכון, עד כמה אנחנו טובים בלמכור, עד כמה אנחנו טובים בלסגור את העסקה, בין אם היא נעשית באינטרנט או שהאינטרנט הוא רק המקום הראשון שהתחלנו בו ואחר כך אנחנו סוגרים את המחירה בחוץ, זה כבר משתנה מעניין לעניין, אבל זה משפיע על היעילות ולפכך על ההמרה. כשאנחנו מדברים על תנועה, מה שמשפיע על זה זה קודם כל כמה אנשים יש בכלל שרלוונטיים לנישה הזאת, ואם אנחנו מדברים על קידום אורגני ולא על פרסומת בתשלום, עד כמה אנחנו מופיעים במקום גבוה בתוצאות החיפוש כשמישהו מחפש על מילות המפתח הרלוונטיות, וזה קשור בין השאר לקידום האתר. ואני בקטע הזה מכניס פה הערה על החיה הקטנה והחמודה הזאת שם, שמבחינתנו היא לא פנדה. כלומר, זה כן פנדה, אבל מבחינתנו זה לא פנדה. מה שמבחינתנו זה פנדה, זה הדבר הזה. פנדה זה השם שניתן לעדכון האחרון שגוגל עדכנו את האלגוריתם שלהם מוקדם יותר השנה. ומה שקרה כשגוגל עדכנו את האלגוריתם שלהם, זה שבבת אחת המון המון אתרים שלפני זה היה להם דירוג גבוה בגוגל, פתאום מצאו את עצמם יורדים בצורה דרמטית, לפעמים ממש נעלמים מהשטח, ככל האמור לתוצאות במנועי החיפוש. והתוצאה של כזה אירוע היא שמיליארדי דולרים שזרמו בערוצים מסוימים עד היום באינטרנט, פתאום מפסיקים או מתחילים לזרום בכיוונים אחרים, מפני שאנשים הפסיקו למצוא אתרים מסוימים ומוצאים עכשיו אתרים אחרים. לעדכון הזה קראו עדכון פנדה, והוא עשה מהומה שלמה ברשת. והדבר העיקרי שהוא עשה הוא לגרום לכך שטריקים טכניים שונים לגרום לקידום האתר, לגרום לזה שהאתר שלכם יקפוץ גבוה בתוצאות החיפוש, חלק גדול מאוד מאוד מהטריקים הטכניים שעדיין עבדו, גוגל משתפר כל הזמן, אבל היו עדיין די הרבה דברים שעבדו, העדכון האחרון הזה העיף החוצה חלק ניכר מאוד מהטריקים האלה והפך אותם ללא רלוונטיים, ולכן היום הרבה יותר חשוב מתמיד כדי לקבל מקום טוב בתוצאות חיפוש, זה שהתוכן שלכם יהיה רלוונטי ושהוא יוצג כראוי. זה גם צריך להיות נגיש לגולשים, זה גם צריך להיות נגיש לגוגל, וזה צריך להיות רלוונטי. לאורך זמן אפשר עדיין להשיג פה ושם דברים על בסיס של טריקים טכניים. אפשר עדיין. אבל יש בזה בעיה. כשאתם עובדים על לנסות לרמות את גוגל, כי זה בעצם הרעיון, מה בעצם אנחנו אומרים? אנחנו אומרים כזה דבר, לנו יש תוכן מסוים שאנחנו רוצים להציג לגולשים. גוגל, האינטרס שלו הוא להציג לגולשים את התוצאות הכי רלוונטיות למה שהם מחפשים. כי על זה הוא בנוי, אם אנשים לא ימצאו את מה שהם מחפשים דרך גוגל, הם יפסיקו לחפש בגוגל, ולכן גוגל לא יקבל כסף מפרסומות. גוגל רוצה שאנשים ימצאו את מה שהם מחפשים דרך גוגל, על זה בנוי המודל העסקי שלו. ולכן הוא משתדל להציג לאנשים ככל האפשר את מה שהם רוצים, את מה שנכון עבורם. אם בן אדם הגיע דרך גוגל לאתר והתוכן שם לא רלוונטי, מבחינת גוגל זה פספוס. אם אנחנו יצרנו מצב, באמצעות לא משנה איזה טריקים טכניים, שבן אדם הגיע לאתר שהוא לא באמת האתר הכי רלוונטי עבורו, מבחינת גוגל אנחנו עשינו משהו שגורם להם בטווח הארוך הפסד כספי. גוגל לא אוהב להפסיד כסף, ולגוגל דרך אגב יש הרבה מאוד כסף, נדמה לי ששווים משהו כמו 200 מיליארד דולר. ב-200 מיליארד דולר אפשר לקנות הרבה הרבה מאוד דוקטורים, סטטיסטיקאים, מתמטיקאים, לינגוויסטים, מה שאתם רוצים, וכל האנשים המאוד מאוד מאוד מוכשרים האלה עובדים בגוגל ועושים ימים כלילות בניסיון לשפר יותר ויותר את האלגוריתם שלהם, כדי שהוא ימנע מאנשים לסדר את גוגל ואת הגולשים. עכשיו, כשאתם עם מי שבונה את עצמו על טריקים טכניים, מתחרה בקבוצה הזאת. זה המשמעות של העניין. כל מי שמנסה לעבוד על גוגל על ידי טריקים טכניים ולא על ידי מתן תוכן רלוונטי, בעצם מתחרה נגד המוחות הטובים ביותר על פני כדור הארץ. מי שרוצה לעשות את זה, שמי שחושב שזה מודל עסקי מוצלח לטווח ארוך, בהצלחה לא, אבל לדעתי זה משהו שילך וידעך יותר ויותר. ולכן זה לא הדרך. הדרך היא להציג תוכן רלוונטי. כי מה גוגל אוהב? גוגל אוהב את מה שהגולשים אוהבים. גוגל אוהב שהאנשים שמגיעים לאתר מוצאים שם את מה שהם חיפשו, וזה אומר שהתוכן צריך להיות עקבי מול מילות החיפוש שמופיעות בה. באתר הזה, מול המילים המודגשות שמופיעות באתר הזה, מול המילים שגוגל שלח את המשתמש אלינו בזכות המילים האלה. אם אין עקביות כזאת, אם האתר מדבר על אילוף חתולים והגולש הגיע אלינו בחיפוש אחרי אילוף כלבים, אז פספסנו וגוגל פספס, ולכן זה לא טוב. גוגל אוהב תוכן ייחודי. אם העתקנו את כל המידע שיש לנו ממקום אחר, אז זה לא מעניין אף אחד. אם זה מידע כפול, גוגל משתדל לסנן אותו ולא להציג אותו, וגוגל מאוד מאוד טוב היום בלאתר מידע כפול. מאוד מאוד טוב. ולכן, אם פרסמנו את אותו מאמר 1,000 פעמים, אז גוגל די מתעלם ממנו אחרי שהוא מזהה את זה, והוא מזהה את זה די מהר. זה לא תורם לנו הרבה. אם יש לנו אתר שכל כולו העתקה של מאמרים שמופיעים כבר במקומות אחרים, אז גוגל פשוט לא יקצה חשיבות גדולה לאתר שלנו. זה לא יתפס כאתר של מומחה, כאתר עם תוכן רלוונטי, ולכן לא ימצאו אותנו בתוצאות החיפוש. גוגל לא יקצה לנו מקום טוב בתוצאות החיפוש. גוגל אוהב לראות אתר שמתעדכן בתדירות גבוהה, כי גם גולשים אוהבים לראות מידע שמתעדכן בתדירות גבוהה. אף אחד לא אוהב להיכנס לאתר ולמצוא שם אותו יום אחרי יום, את אותו דבר, את אותו דבר, לא נחזור לשם, אין מה לעשות שם. לכן, אם יש לנו תוכן, אם אנחנו רוצים לפרסם דברים באינטרנט, אם אנחנו רוצים אתר משלנו, אנחנו צריכים לדאוג שהוא יתעדכן בתדירות יחסית גבוהה. הדרך הטובה דרך אגב לעשות את זה היום היא באמצעות אתרים מבוססי בלוגים, כי זה מאוד מאוד נוח לפרסם ולעדכן בתדירות גבוהה את המידע, וזה גם, יש לזה עוד כמה מאפיינים שמאוד נוח לגוגל למצוא את המידע הזה ולעשות לו אינדקסינג, אז זה דרך טובה לעשות את זה, לכתוב בלוג. אבל אפשר לעשות את זה גם בדרכים אחרות, אפשר לכתוב מאמרים, אפשר להעלות וידאו, לפרסם תמונות. הנקודה היא, זה צריך להתעדכן. גולשים, אנחנו, האנשים, אוהבים מאוד תמונות, אוהבים מאוד וידאו. לכן גוגל מקצה חשיבות לאתרים שיש בהם תמונות ווידאו. אבל מה? גוגל לא מסוגל להבין תמונה, לא מסוגל להבין וידאו, ולכן מה שהוא עושה זה להסתכל איזה כותרות נתנו, ואיזה מילות מפתח הצמדנו לתמונות ולוידאו. ולכן אנחנו חייבים להקפיד על זה שנעשה את זה נכון, כדי שבאמת נשיג משהו מכל התמונות והוידאו ששמנו שם. עכשיו, יש הרבה פרמטרים טכניים של ה-Search Engine Optimization, זה נושא מורכב ומשתנה כל הזמן, ואני הבאתי פה קריקטורה על זה שאנשי SEO אומרים שאסור לנסות להסביר את זה ללקוחות, לקוחות ממילא לא מבינים את זה. אבל בגדול, רק באמת ככה, בקווים כלליים, הדבר הראשון שרלוונטי כשמדברים על Search Engine Optimization, זה איך האתר בנוי. האתר צריך להיות בנוי, מחולק היטב לפי נושאים, נושאים מופרדים בשביל לא לבלבל את העניין, קישורים פנימיים שיושבים על מילות מפתח, שהקישורים יהיו תקינים ולא יהיו קישורים שבורים, שזה יהיה מעוצב היטב. כל הדברים האלה הם רלוונטיים, וזה כל מה שקרוי on-site parameter. זה הדברים שהם באתר והם לגמרי בשליטת בעל האתר, ולכן מאוד מאוד חשוב לדאוג שהם יהיו בסדר. והדבר הכי מהותי מעבר לכך, זה ככל האפשר יותר, קישורים מככל האפשר יותר אתרים חזקים ורלוונטיים. העדכון האחרון של גוגל הפך את הנושא של רלוונטיות הקישור לחזק הרבה יותר. לפני כן, אם הייתם מצליחים למשל להשיג קישור לאתר שלכם מהאתר של הבית הלבן, שהוא אתר מאוד חזק, אז זה היה תורם לכם הרבה. היום זה כבר לא תורם לכם כל כך הרבה, מפני שגוגל למד להבחין בין אתרים רלוונטיים לאתרים שפחות רלוונטיים בצורה יותר טובה ממה שהוא עשה את זה בעבר, ומאחר שעבור רובנו הבית הלבן הוא לא בדיוק רלוונטי לשירותי האימון שלנו, אז הקישור הזה כבר לא ייתן לנו כל כך הרבה. אבל עדיין, בגדול, מספר הקישורים החיצוניים, החוזק של האתרים מפנים אלינו, זה חלק גדול ממה שקובע את העוצמה של האתר שלנו בגוגל. ואתם תמיד צריכים לזכור, אנשים לא מחפשים אתכם לפי השם שלכם, ולא מחפשים אתכם לפי השיטה שכבר מכירים אתכם, כי אם הם היו יודעים בדיוק איך קוראים לכם, ומחפשים אתכם, הם היו מחפשים בספר טלפון, ולא בגוגל. אז כשאתם עובדים על הדברים האלה, אתם צריכים לבחור את מילות המפתח הנכונות, ולא ללכת דווקא על השם שלכם או שם העסק שלכם. הדברים האלה מתקדמים, הזכרתי שאין יותר ארוחות חינם, אז אין יותר ארוחות חינם, הרבה טריקים טכניים ואנשים שהסתמכו על טריקים טכניים בקידום אתרים, מצאו את עצמם בחוץ בעדכונים האחרונים. היום צריך לעבוד קשה ולתת לגולשים את מה שהם רוצים, תוכן רלוונטי. זה הדרך הבטוחה היחידה לאורך זמן, ליצור אתר שהוא מספיק חזק, שהוא יישאר חזק, שהוא יעמוד בעדכונים הבאים של גוגל שיהיו, ולא יאבד את הכל. הדבר הזה עולה כסף. להכין תוכן, לייצר תוכן, עולה כסף או זמן וידע. ולכן זה לא ארוחת חינם יותר. זה כבר לא עובד לזרוק איזה חצי מאמר איפשהו, לעשות שני קישורים מאתרים לא רלוונטיים ולהגיע למקום ראשון בגוגל. זה פשוט לא עובד יותר. לכן שיווק באינטרנט היום, זה כמו שיווק בטלוויזיה, כמו שיווק ברדיו, כמו שיווק בפרסום בעיתון. צריך להבין משהו בזה, זה דורש השקעה, וזה עולה כסף. אין מה לעשות עם זה יותר. עדיין אפשר למצוא באינטרנט הזדמנויות, עסקאות טובות ודרכים שבשווקים מסוימים ולצרכים מסוימים הם באופן יחסי זולים וקלים לעומת כל מיני דרכים אחרות. זה עדיין קיים. התנאי הבסיסי להצליח באינטרנט, וזה בעצם תנאי בסיסי להצליח לאורך זמן בכל מקום, זה לתת ערך ללקוח. וערך זה מה שהלקוח רוצה לקבל, זה לא מה שאתם חושבים שאתם רוצים לתת. אתם חייבים להבין במה הלקוחות שלכם מתעניינים, הלקוחות הפוטנציאליים והלקוחות, וזה מה שאתם צריכים לתת להם. אם אתם חושבים שמשהו נורא מעניין, נורא חשוב, אבל הלקוחות שלכם לא מתעניינים בזה, לא מחפשים את זה, לא עוצרים לקרוא את זה כשהם נתקלים בזה, אז זה לא רלוונטי, מבחינת הלקוח זה לא ערך. התוכן הרלוונטי זה המשמעות של ערך באינטרנט. כשאנחנו אומרים לתת ערך באינטרנט, ערך זה תוכן. בואו נסכם את החלק הזה הראשון. עקרונות השיווק תקפים באינטרנט כמו בכל מקום אחר. להגדיר נישה, להגדיר את הצורך של הלקוחות, לזהות יתרון יחסי, לעבוד דרך יתרון יחסי, כל הדברים האלה חייבים להיות בסיס לעבודה שלכם באינטרנט. באינטרנט זה מתבטא במילות מפתח. מילות המפתח מגדירות את הנישה, מילות המפתח זה הכלי, האמצעי שדרכו מוצאים אתכם באינטרנט, ואם טעיתם בבחירת מילות המפתח שמתאימות לכם, אז אתם תיכשלו ובענק, וכל העבודה שעשיתם, כל ההשקעה שעשיתם, לא תביא לכם שום דבר. יש דרכים לזהות את מילות המפתח המתאימות שלכם, יש דרכים למצוא את מילות המפתח הנכונות לכם. אחד הכלים הטובים לזה זה כלי שגוגל נותן, זה נקרא Google AdWords Keywords Tool, כלי מילות המפתח של גוגל. אפשר כמובן למצוא אותו אם תחפשו בגוגל, וקל מאוד ללמוד את השימוש בו, והוא עוזר למצוא את מילות המפתח הנכונות. יש גם הרבה מאוד תוכנות וכלים ייעודיים שמיועדים לעזור לאנשים לעשות את זה. שוב, אם אתם לא מבינים בזה, אם אף פעם לא עשיתם את זה, אני לא חושב שהדבר הנכון עבורכם זה להתחיל לנסות לעשות את זה לבד. עדיף כבר להתייעץ עם מישהו שמבין בזה, ואפילו לשלם לו כדי שיעזור לכם לעשות את זה נכון. הוא לא יכול לעשות את זה בלעדיכם דרך אגב, אתם צריכים לכוון אותו אל הנישה שלכם, אל המסר שלכם, אבל החלק הטכני, אני לא בטוח שווה למישהו ללמוד את זה לבד אם הוא לא יתעסק עם זה אף פעם. הדרך היחידה להבטיח נוכחות עסקית רלוונטית לאורך זמן באינטרנט, היא לתת ללקוח ערך. וגם אם היום מישהו עדיין מצליח באמצעות איזשהם טריקים טכניים, הסיכוי הוא שזה ילך וייעלם לאורך הזמן. וזה נהיה יותר ויותר מקצועי, וכאן מי שזה מורה מעניין אותו, מי שיש לו את הזמן ואת הנטייה ואת היכולת הטכנית מתאים לזה, אפשר ללמוד את זה. אני מבין את זה לא רע, אני גם כן לא מקצוען בכל הדברים. אני מבין את זה מספיק בשביל הצרכים שלי ברוב המקרים, אבל אני לא מציע לאנשים שלא יתעסקו בזה לנסות ללמוד את זה היום. כפי הנראה, ההצלחה שלכם תבוא יותר מלהיות מאמנים טובים ולתת למישהו אחר שיעשה עבורכם את השיווק באינטרנט, מאשר מלנסות להיות גם מאמנים טובים וגם משווקים דגולים באינטרנט. אבל חשוב שתבינו במה מדובר כשאתם באים לדבר עם איש מקצוע. אחרת הוא לא ידע לעזור לכם כמו שצריך, ואתם עלולים למצוא את עצמכם מקבלים תוצאה שלא תיתן לכם את מה שאתם רוצים.